comme ça fait Shmuel, là, bienvenue dans cette switch. Okay. ובכן, היינו בשל המחלוקות, נראה את המקרה. פסוק עבדל, פרק מגיעו לפסוק עבדל, ויקור ויקור זיפה, לפני שם ודחיד מהנשם במדבר מאון בערבה, אל ימין אל שמעון, שוב מדבר מאון, היישוב מאון מוכר לכם, היישוב הערבי נמצא קצת מערב ממנו, ושם זה מאון העתיקה, כלומר יש שם כל התל, זה לא רק זיהוי שם, יש שם כל התל במאון העתיקה, כולל בית כנסת יהודי בשתי תקופות, כולל מנהרות מחבור, שהיו שם בהחלט מקום חשוב, אל ימין הישימון. וילך שאול מהרשם לבקש, ויגידו לדוד וירד הסל וישב במדבר מאון, וישמע שאול וירדוף אחרי דוד במדבר מאון. וילך שאול מצד ההר מזה, ודוד והרשם מצד ההר מזה, ויהי דוד נחפז ללכת את פני שאול, ושאול ואנשיו עותרים את דוד ואת אנשיו ותופסם. ומלאך בא אל שאול אל אמור, מערב עליך כי פשטו פלישתים על הארץ. וישב שאול מתוך אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום הוא סלע המחלקות. והיה דוד נשאר וישב במצדות עין גדי. כמה מילים על המקום. אחד התחביבים שלנו כשהיינו יותר צעירים היה לחטט שם במדבר ולחפש את המקומות האלה. נראה על פניו, מבחינת כוחות, מבחינת יכולת, הם קצת מתמצים במדבר הזה, מוכר המקום. הר חולד, אם אני אומר למישהו, ידוע מה זה? לא. שום דבר. בסדר, בכל אופן יש הר... לא מעניין, בדרך שם למדבר זה מדרום למעון ולכרמל, אבל הרבה יותר מזרחה. כלומר, בכיוון של הנחלים שיורדים במדבר יהודה, בין, בואו נגיד, בקו צפון דרום זה בין נחל חבר לנחל צאלים. יש הר חולד, אחריו יש הר איתי והר הידי והר ריבי. שלושה הרים כאלה בדרך ל... במדבר יהודה, אתם מטיילים לפעמים? נחל צאלים מוכר? נחל צאלים, כשעולים במעלה צאלים למעלה, אז מגיעים לשלושת ההרים האלה, שלושה הרים שנקראים על שם שלושה גיבורי דוד, ואחריהם הר חולד. זה כנראה ההר המתאים להר המחלוקות. זה מין הר כזה שפיצי מאוד, אבל ארוך מאוד, ושמבחינת הכוחות שהיו שם, כמה מאות אנשים, לא, כמה אלפי אנשים בשאול, זה די מתאים. אלה ילכו מצד הזה, אלה ילכו מהצד הזה. שוב, להיות את המקומות האלה, לחוות אותם, זה עניין בפני עצמו. עד ששאול מחליט, אמר לקחת את הכוח שלו, ומה שנאמר כאן, איפה הביטוי? עותרים. איפה הולך להיות פסוק?
כבב.
כן, ושאול ואנשיו עותרים את דוד ואנשיו ותפסם. עותרים, כלומר הוא מחלק את הכוח שלו לשניים, כדי שלא יהיה סיבוב כזה לנצח, כן? פשוט מחלק את הכוח שלו לשניים, שיבואו על דוד אחד עם כיוון השעון ואחד נגד כיוון השעון. והיו עלולים לתפוס אותם, ואז פתאום מגיע שליח ואמר שפשטו פלישתים על הארץ, יאמר לשבחו של שאול, שלמרות שכבר היה קרוב מאוד לתפוס את דוד, וזה היה לו כל כך חשוב, אבל מצב שפשטו פלישתים על הארץ, היה אצלו סיבה לעזוב את המרדף אחרי דוד, וסדרי העדיפויות שלו במקרה הזה היו נכונים, והלך לקראת הפלישתים. הדבר הזה מבחינתנו הוא שדוד נאלץ, בגלל הסכנה שהוא עמד בה. כלומר, ברור לו שלא כל יום יבוא מלאך ויגיד פשטו פלישתים על הארץ. הסכנה שהוא עמד בה זה כמובן בגלל הזיפים, ושאול אם כן מגיע אל האזור הזה שנמצא ממזרח ליישובי דרום הר חברון, הרי דוד נאלץ ללכת למקום אחר, והיה דוד משם וישב במצדות עין גדי. כלומר, דוד פשוט עובר הרבה יותר מזרחה לאזור שהוא בכלל לא אזור יהודי, ושוב נאמר, הגבול לא היה ים המלח, הגבול היה מצוק העתיקים. עכשיו, מישהו כאן עלה פעם את מעלה הציץ, מעלה עין גדי, מוכר? מה שעולים מעין גדי, מעיין עין גדי, נראה סתם כולם היו, נכון?
קוראים לזה היום מעלה דוד.
מה?
מעלה דוד?
זה לא מעלה דוד בכלל, מעלה דוד זה למטה. מעלה הציץ, או מעלה עין גדי, זה המעלה שעולה לראש מצוק העתיקים, כבר ליד מצפה עין גדי. אז שם בראש מעלה הציץ, הוא מעלה חשוב מאוד. מלא שמרכז כמה אירועים מקראיים. בין השאר, אני חושב שדרכו עלו נעמי ורות. כן, הגיעו להם ביהודה ומשם פנו צפון על בית לחם. אבל שם, במעלה הזה, שנקרא מעלה הציץ, גם כן בגלל מלחמה, שהייתה לי יהושפט נגד כמה צבאות מהאזור ההוא, סביב המעלה הזה, הרי במעלה הזה, כמעט לגמרי למעלה, רואים שתי מצדיות, שתי המצדיות האלה זה בתקופת השופטים. כלומר, אנחנו מדברים על אחיזה צבאית עתיקה מאוד שהייתה שם, ובמצדות האלה כנראה, באזור גודל דוד יושב, זה כבר אזור מבודד לגמרי מכל יישוב, נמצא לחלוטין בשממה, לא ברור ממה דוד חי שם, וזה כבר קרוב מאוד למה שמתחת בצוק הידיקים, שם כבר חיים כנראה מואבים וכדומה. כלומר, הוא נאלץ לעזוב בגלל האירוע הזה את כל אזור היישוב היהודי ולברוח הרבה יותר מזרחה. כן.
הרב תיאר פעם שמעלה הציץ זה הדרך לעלות את מצוק העתיקים, אז משהו שדוד יושב על דרך על הכניסה לממלכת ישראל, למה זה אזור נידח?
שאלה מעניינת, השאלה אם זה היה המעלה היחיד, זה, אנחנו מכירים את זה, אני מעריך שהיו עוד מעלות, אבל לא עלו דרך שם הרבה, זה לא, זה היה מקום שומע.
אבל דוד במידה מסוים תופס, הגנה על ארץ ישראל, תופס איזשהו גבול כמו שהוא עושה עד עכשיו.
הוא יותר תופס מצדות, אבל הקשר שלו עם היישובים היהודיים, שמזה הוא גם התפרנס, כמו שעוד נראה בסיפור נבל הכרמלי, הקשר הזה איפשהו ניתק, הוא נאלץ ללכת הרבה יותר מזרחה לאזור שומן לחלוטין. והיא כאשר עכשיו שהוא מאחרי פשטים יגידו לו, אמור, הנה דוד במדבר עין גדי. מדבר עין גדי בסך הכל מוכר לכולכם. והיא כאשר שלושת אלפים איש בחורים מכל ישראל, וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים. דווקא יצאי יותר, יאללה פעם עם הרביעות בינו לשם, הוא אחד שאני מכיר את העקבות שלו בחושך, הוא אומר, אתה הוא שם במקום, זה היה בנחל ארוגות באזורים האלה, שם ממש קרוב, והתיישבנו שם ליד איזה מעיין, בנחל ארוגות העמוק יותר, ליד המעיינות הגדולים, מה שנקרא של נחל זה, ישבנו שם בצל, מעיין, היה יום חם, קרוב מאוד רואים למפל, מפל ארוגות, יודעים מה זה? מפל של 150 מטר, מפל שאי אפשר לרדת אותו. זה הוא מאוד מוכר, והוא רק פשוט פתח ספר תהילים וקרא, לא היה צריך שום הסבר, לא מכירים, וקרא, והדמיון התחיל לעבוד שעות נוספות, ובואו באמת נקרא את הפרק הזה. וצריכים כמובן להיות במקום, אז זה נשמע יותר טוב, אבל אני רוצה לעשות את זה וירטואלית מהחדר, זה נקרא מזמור בלתי ידוע, בלתי מוכר לתהילים, נלך לתהילים כ"ג. מזמור לדוד, אדוני רואי לא אחסה, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות מנעלינו, נפשי ישובב בין חן ובמעגלי צלק למען שמו. גם כי ילך בגי צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמך. שבטך ומשבטך הם היו נכונים. בערוך לפני שולחן נגד צורריי, נשמת ה' מראשי כוסי רוויה, הכתוב החסד ידפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורכם. מזמור שכולל בתוכו ניגוד ברור מאוד בין מציאות מאוד אידיאלית של מאוד דשא, ומי מנוחות ונפשי ישובב ומעגלי צדק ומצד שני מציאות נוראית של גי צל מוות, של נגד צורריי, של... כלומר, על מה מדובר? כלומר, מה מהמציאות האלה מדובר? הדיון הזה איתו וכאילו אחר משלים שעשיתי פעם בשיא הצעיר, יד בן 16 אני הייתי גם כן רחוב במצב יותר גדול, והחלטנו לרדת את נחל ארוגות מגוש עציון ולנסות להגיע עד ים המלח. זה כמובן היה בלתי אפשרי. הלכנו מכאן דרך תחת דלוז, מעלה עמוס, ומשכים ללכת בוואדי. טוב, זה נגמר בזה שיצאו אחריי חוליות לחפש אותי. אבל... אבל בכל מקום לידיעה שלנו, הלכתי בעקבות איזו הדרכה של מישהו שהייתה הדרכה לא נכונה, הוא לא הכיר את המקום. ונכנסתי באמת למה שקרה נחל הגוגות עליון. נחל הגוגות עליון, אחרי... יש איזשהו שביל ג'יפים כזה, שאולי מצד אחד חוצה את נחל הגוגות, מצד אחד למעלה אישים, מצד שני זה, ואנחנו המשכנו הלאה. המשכנו הלאה ואנחנו יורדים בנחל, יורדים. בום. מפל 150 מטר, אי אפשר לעשות. היינו מאוד מיואשים, אבל לא הייתה ברירה, היה צריך להתחיל לעלות הכל מחדש. שם איתרתי פתאום איזשהו שביל, בלתי מוכר בכלל, טפס למעלה, מגיע למעלה אישיים. לא היה לי אומץ ללכת פה, זה היה משהו מדי על תהומות מכדי לעשות את זה, ולכן חזרנו פה דרך חזרה, והלכנו דרך מצפה עם גדי, ירד עלינו לילה, נחמד. ואז אין טלפונים, אין כלום, זה לא תקופה בכלל שלך, אבל אתה מעין טלפון, אני כאן, אין לך דבר כזה. בכל אופן, לעניין שלנו, הפרקים האלה התחפרו לי, וכתבתי אחר כך איזושהי מסה קטנה, על הפרק הזה, איך דוד והאנשים שלו, על פני צורי האלים בורחים שם, לתוך הנחל הזה. דמיוני. ושאול רודף אחריו, ודוד בורח, ומגיעים אל התהום, כמו שאני יודעת, אנשים שלו צועקים, ומצד שני, נמצא חיל שאול, הוא עודף הקרב. ודוד וכולם שם מתרגשים, ורק דוד עומד ומסיע את העיניים כלפי מעלה, והוא פתאום יתר את השביל הזה. אנשים מתחילים לרוץ על השביל, אנשים שאין להם מה להפסיד, רצים מהר למעלה, לראש מסוק היתיקים, יורדים את מעלה אישים, מעלה העתיק, מגיעים שם למטה למעיינות של עין גדי, בינתיים האנשים של שאול מגיעים בתוך הנחל אל התהום 150 מטר. דוד והאנשים שלו כבר עייפים, יושבים שם, ודוד מוציא את הכינור ומתחיל לנגן. זמור לדוד, השם רואי לו יחסה, בניות אשר ביצעיני, על מי מנוחות הנה עלינו. והוא אומר, עוד לפני כן, הוא אמר, כשהוא היה שם למעלה, ולא היה שום פתרון, הוא אמר רק פסוק אחד, גם כי ילך בגי צל מוות, לא יראה רק לבין מוות. אתה רואה את כל הגאיות האלה במדבר יהודה, אתה רואה מה זה גי צל מוות המדבר. כן? רק מצוקים ורק מפלים ורק נפילות מפה ומשם, וגם כי הלב יצא לא יראה רק את הימדי. שם הוא מגיע למטה, שר שם מתחת האילנות והדשאים בינות דשא ירביצני על מים נורות ינעלני נפשי ישורים ינחני מגלה צדק למען שמו, ומסתכל על האנשים שישאו למעלה, והם שם למטה יושבים ואוכלים, והוא אומר תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. כל כך קרובים, אבל לא יכולים להגיע. לא יכולים כמובן להגיע. ואנשים מפחדים, עוד מעט הם רודפים אחרינו. והוא אומר, אך טוב החסד ירדפוני. כל ימי חיי, שותי בבית השם לא מחימים. כלומר, לראות את הדברים האלה מתחברים זה לזה, קצת למזג נופים עם פרקי תהילים, אחר כך הפך להיות אחד התחביבים שלי, לא רק שלי, היינו חבורה שלמה שהיינו עושים את זה, אני נותן כאן דוגמה. וככה שאול מבקש אותו שם את מצורי הילים ולך תתאמן שם בטיפוס מצוקים כדי לדרוח משאול מפה ומשם, ויכולים להיות מאוד קרובים, אבל בסך הכל נמצאים איזשהו, תופסים איזשהו שביל מסתר ושאול לא יכול להשיג אותם. ויבוא אל גדרות הצור, אשר על הדרך ושם נערה. ויבוא שאול לעסק נגליו, ודוד ואנשיו בירכתי המערה יושבים. כמה חיפשתי את המערה הזאת ולא התארתי, אולי מערת המטמון בנחל משמר, אבל אינני יודע. כלומר, ברור שיש הרבה מערות אז שיכלו להיכנס, שהיום לא יכולים להיכנס. זה יכול להיות במערות של נחל חבר, כלומר מערת האימה, מערת האגרות. כמה מהמערות האלה שהיום אין אליהן שום גישה, אבל זה בעקבות סחף, בעקבות מפלים שנפלו סלעים. אבל פעם ייתכן, אני אומר, בכל המקומות האלה יש מערות מספיק גדולות, אם היינו מדברים כאן על מערת האימה, ומהנחה שזה ניתן, קרוב מאוד לאזור הזה של מדבר עין גדי, יכלו לשבת שם. חיפשתי דבר כזה בנחל הרוגות, בנחל דוד, לא, מצאתי מערות בשבילה. מצאתי מערות, אבל לא.
לא שיכולות להכיל 600 איש?
מה?
הרב מחפש מערה של 600 איש או...
מערה של 600 איש שיכולים לשבת שאולי שכת רגליו והוא לא ידע שהם בפנים. זה אני מחפש. אני אומר, יש מערות שמערת המטמון, מערת המאה, יכולות לכלול. מספר גדול מאוד, לא יודע אם כולם, לא יודע אם כולם היו שם, אבל כן, יכולות לכלול מספר גדול מאוד של אנשים. ושם מערה ביבוא שאול המסכת מגלה, ודוד ואנשיו ירקתי המערה לפני. ושוב, אולי המקום, אולי, אינני יודע, לקרוא את מזמור קמ"ב. יכול להיות מקום אחר. אני כבר לקחתי פה את האנשים, קראתי את זה במערת הדולם, אבל אולי זה שם. משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה. כל ילד זו מזונה יזעק, כל ילד מן התחנן, שפור לך מהמסיכי, צרתי לפניו אגיד, והתעטף עליי מוכי, כי אתה ידעת נתיבתי, באורך זו הלכת המופך לי, הבית ימין ובאין ואין מכיר, עבד לא נשימני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך, אדוני, אמרתי אתה מחסיק, תפיל אל צחיים, תקשיב אל בינתי, תדלות לי מאוד, עצימני מרופאי, כי אמצו ממני, עצי אני מגזיר נפשי, להודות לשמך, לדעתי, תצדיקי, תגבור עליי. כמובן, אפשר להוסיף לזה מזמורים קופים א', קופים ג', עוסקים בדברים דומים, אני רק רואה מזמורים, מזמורים ידועים יותר, כן, אבל מזמור קופים ג' ממש ממשיך את התוכן הזה כולו, גם מזמור קופים מ' א' של כל הפורה, זה יכול להיות סדרת מזמורים בדבר הזה, זה יכול לקרוא גם את קופים מ', כלומר, סדרת מזמורים שהם מתארים את המצוקה שם, כשאנשי שאול רוצים אחריו, והוא מרגיש גם אחראי לאנשים וגם נמצא לבד מה עושים. טוב, שאול מגיע לעשרת רגליו, ואמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנכי נותן אותו לבחר בידיך ועשית לו כאשר נתן בידיך, ויכול להגיד לרקות את כנף המעיל אשר לשאול בנת. ויהיה ככן, ויכל את דוד ואותו על אשר קראתי כנף אשר לשאול. היום אלה אנשים חלילים, הנה אדוני נעשה הדבר הזה לדמי נמשיך אדוני, נשלוח ידי בו כי נמשיך אדוני. וישעשה דוד את הראשון של דודים, ונתנם לקום את שאול, ושאול קם מהנערה, וילך בדרך. רק עוד דוד הכרחן ויצא מהמערה, ויקרא אחרי שאול אמר, אדוני המלך, ויבט שאול אחריו, ויקרא דוד הפיים ארצה וישמע. ואומר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור מיני דוד ומבקש בעדיך? הנה היום זהו עיניך את השם נתנך, אדוני היום בידי במערה, ואמר לה, ארוכך פתח מסביך, ואמר לו, אשלח ידי באדוני, כי נשיח אדוני. ואביא גם ראה איך נתנו יוצא בידי, ובמותי, אם לך ולא רק פיך. דע וראה כי אין בידי רעה לפשע, לא חטאתי לך, ואתה צודק, ושי לקחת. ישפוט אדוני בנים בניך, ומחמני אמרי מניך, וידי לא תהיה פח. כאשר נאמר משל הקדמונים, השם יצא רשע, וידי לא תהיה פח. אחרי מי יצא מלך ישראל, אחרי מי אתה עובד? אחרי כלב מת, אחרי פח אושך. והיה אמרה לדעי איך שפה שבים בניך, בנים ויגב לידי, משפטים בניך. הייתי חמת דוד לרבה אמרים לא ישבו. קראו לו שאולו, כל חזר מי דוד, אני אצא שלום כל הרי. גם על דוד צדיק אתה ממני, כי אתה נמנתה לי אברהם, אני מלכת את הרבה. אתה הגעת אל אותי שאני עשית את זה טובה. אשר סיגרה לי אמרה מידך ולא רק תעני לי כמצאי שתריבו בשבילכו ולא יכתובה, ואדוני שלך טובה תחת אני רוזה אשר עשית לי. אתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך וקמה מידך ממלכת ישראל. אתה אישה ולי באדוני תחית את זריח רעי ונשמיד את שמי מבית אביב. אני שבא לדוד לשאול וערך שם לביתו, ודוד והמשה עלו על כל מסידה. נתחיל מהאמצע. ונעבור אז להתחלה. ונדבר על כריתת הכנף. כריתת כנף המעיל נראית על פניה כדבר אצילי וחכם ונכון ונועז מאין כמותו. הוא קורא את כנף מעילו, ואחר כך הוא בא ומשכנע אותו בצדק ואומר, אומר לו, ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי, כי בכבודי כנף מעילך ולא אגדיל, אתה הוא ראה כי אני אגיד רעב הפשע, לא חטאתי לך, ואתה סוגר את כלי כתוב. ואז כמובן, וישא שאול כולו ויהיה, והם הדביד צדק אתה ממני, כי אתם מנתני הטובה. בסופו של דבר הם נשבעים זה לזה, את הדבר הזה, ושאול הולך לביתו. ובכן, מה לנו דבר נכון יותר, נועז יותר, אצילי יותר, מאשר כריתת כנף המעיל וההוכחה? אני לא רואה אפשר. שהוא לאט לאט מתכפר באיזה עמדה, וכבר אתה שוכח את זה התחיל. פתאום מתברר, יש לה איזה אויב שכל הזמן צריכים להיות בו. וכבר אף אחד לא זוכר איפה הדבר הזה התחיל, זה התחיל בחשדות שם. זה עוזר עכשיו, אני קצת צנים, אז אתה מראית עם תג מחיר. זה בואו נגיד האסון הגדול ביותר שקם אי פעם. אני יודע, היה לי פה, בזמנו באו אליי איזה... כתבי טלוויזיה מכמה מדינות, שאני קוראה, אני לא יודע איפה, אני קוראה מיום קום, מכל מיני מקומות. אני אומר, אנשים בטוחים. אל-קאידה, חמאס, כל מיני תנועות אסלאמיות, אסלאמיסטיות, כאילו, ואין כלום. הסכנה של העולם זה מתנחש. אני לא בעתק מחיר, אבל אתה אי פרופורציות, מה? מה קרה? אני צחפו בחולית, בכל כלי, שמו שם כמה גרפים. זאת מזה את מעט הטרור שמסכן את העולם. וכבר אף אחד לא רואה איפה זה מתחיל, אבל ברגע שכבר נכנסים לאיזה מין אווירה כזאת, זה האויב, זה האויב, לא רואה, אז זהו. אז ברור, זה האויב הזה יושב בכל דבר, וזה מה שקורה כאן עם לוין, זה כבר נכנס באיזה מעגל כלשהו, שמגייסים צבאות, ואנשים צריכים להרשים, ורודפים אחריו, ויש פה איזה אויב שכבר אף אחד לא זוכר למה הוא אויב. אבל זה כבר נכנס, דוד הוא אויב העם, הוא אויב העם, והמשימה הלאומית הגדולה ביותר זה לתפוס את זה. ומאיפה זה מתחיל? כל ספר תהיה עצמא בקצה הקו. מה אפילו אותי לא יודע? אני פעלתי במלחמת דוד וגוליאת, אני עשיתי זה, עשיתי זה, עשיתי זה. דוד נלחם נגד הפלישתים, דוד עשה... אני אומר, יכול להיות שברקע עומדת הסגרת חרב גוליאת. מה עומד ברקע העניין הזה שדוד הפך להיות אויב העם ושכולם רק מלשינים אחריו או עודפים אחריו ומנסים לתפוס אותו ועל צורי היעלים ועם איזה מסירות נפש וכבר אף אחד לא יודע לה ופתאום דוד עומד בפתח המערה ומניף את כנף בגדול של שאול ואומר תשמע לא עשיתי לך שום דבר למה אתה עודף אותי? פעם, לראות סרט, מאוד הרשים אותי. וידאו. אני לראות משהו סרט. זה אחד שגם כן, שרוטפים אותו ורוטפים אותו ורוטפים אותו ואשמע שהוא רוצח וכולי 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 וזה מפקד משטרה גדול. ובשנייה האחרונה, באיזשהו מקום, הוא מסיר את מפקד המשטרה שהוא עומד ליפול לתוך תיר. אני מצליח לברוח. אבל הכל משתנה, פתאום אתה מקבל משהו אחר. התיאור בגמרא בסוף נדרים, או איזה מין תיאור כזה, סיפור מדהים, סיפור פשוט מדהים. סוף מסכת, ממש הסיור של מסכת נדרים. יש שם איזה נואף, שהתכוון לבוא, לקיים עם איזה אישה, נכנסים לסוף. הוא קרא סיפור. ופתאום הבעל הפתיע והגיע הביתה, אז היא החביאה אותו. ‫הביא את הנואף, ‫התנת תוך הארון, לא יודע איפה. ‫והוא ראה מתוך הארון ‫איך שנחש מטיל את הרסו בתוך המים, ‫ושהבעל בא לשתות מהמים בעצם. ‫והוא הזהיר אותו. ‫הוא הסגיר את עצמו והזהיר אותו ‫כדי שהוא לא... ‫בא המקרה שנדמה לי לרבה, ‫אני לא מוכן לקמי, נדמה לי לרבה, ‫הייתה שאלה אם האישה מותרת לבעלה, ‫ורבה אמר שהאישה מותרת לבעלה. ‫אם הוא הלך להזהיר, את הבעל, סימן שהוא עדיין לא חטא. אם היה חוטא, הוא כבר לא היה מזהיר את הבעל. אם הוא היה מזהיר את הבעל, הוא לא היה מזהיר את הבעל. אם הוא עדיין את זה סימן, סימן שהמצפון שלו. סיפור מדהים. השתמשתי פה כל פעמים באיזה מאמר, שקראתי על משהו לא חשוב כרגע. וגם כאן, עובדן שיכול היה להראות את זה, פתאום הוא מנפנף בכנף. כמה עוצמה יש. כל מה שאני אומר, עומד נגד שני דברים. עומד נגד אגדה ידועה בחז"ל. והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. אז אומר לנו המדרש, למה ביחסו בבגדים ולא ייחם לו? כיוון שהוא ביזה את הבגד וקרעת אותו, אז לכן הבגדים לא חילמו אותו בסוף. ודבר שני, זה הפסוקים כאן. אומרים, ראי אחרי כן, ויח ל... אשר קראת את כנף אשר אשר. אז למה הכרת אותו? שוב, אין ספק שאנחנו צריכים לראות כאן שלבים שונים בסיפור הזה. ונראה אותם אחד לאחד. ומבחינתי השלב הראשון הוא המרתק. ויאמרו אנשי דוד אליו, סוף דל, ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן אותו יבחר לידיך, ועשית לו כאשר איתן בעיניך, ויקרא דוד, ויכרות כנף המעיל אשר יצאו בעיניו. בואו נעזור את החצי השני של הפסוק שקראתי אותו רק בגלל שקראתי את שם השם, בואו נתייחס רק לחלק הראשון. הנה היום אשר אמר השם אליך, הנה אנוכי נותן אותו יבחר לידיך, ועשית לו כאשר איתן בעיניך. גדול בברך, נראה איפה כל הבקיעים, איפה הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנה אנוכי נותן את אויבך לידך.
לא.
אתם יודעים מהר? זה נכון. לא. מה, אין פסוק. אז מה כן יש? קרא השבט, מלכות ישראל עליך, נתנה לך טוב. שאלה, כמובן, זמני לחץ, זמני מצוקה, איך משפט א' הופך להיות משפט ב'. וזה לא רחוק. זה מאוד לא רחוק. קרא השם מלכות ישראל ועליך ונתנה לרעך הטוב מכה, ההבנה הבלבטית הפשוטה היא שמישהו יקרא לך את הברית. כלומר, איזושהי הדחה שהייתי מגדיר אותה כאלימה או כחצי אלימה. ככה זה עשוי להתפרש. ממילא מה המשמעות של קרא השם את ממלכות ישראל הולך ותנה לרעך הטוב ממך. שרעך הטוב ממך, אתה תינתן בידו, או הנה אנוכי נותן היום, אתה ילכה בידי. אומנם אויב לא נאמר, אבל לאט לאט זה כבר נאמר. ואז דיבור מסוג מסוים, בואו נגיד את הטעות הטרגית שלנו מוכרת, או לציבור החילוני לא מוכרת בכלל, איך המשפט המפורסם, הר הבית בידינו הפך להיות כעבור שנים להכותל בידינו. וכך זה משותף בכל. הכותל בידינו. מוטה גור לא אמר הכותל בידינו, אבל הנסיבות, איפשהו שינו, שיצחק רבי זכרונו לברכה, ציטטת מוטה גור זכרונו לברכה, כבר אמר, היום ההיסטורי שבו מוטה גור מפקד הצנחנים אמר הכותל בידינו. כן, בנאום מפורסם. הוא אמר הרבה בידינו, רק הנסיבות בשנות הדברים. אני לא רוצה לתת לזה את הקונוטציה הפוליטית שלך. אלא רק לומר, יש מסיבות, דברים נאמרים, ופתאום משפט כבר הופך להיות שם. ואז קורה כאן הדבר, אחרי ששינית קצת פה ושינית קצת כאן, קורה הדבר המסוכן ביותר שיכול להיות. נבואה מתקבלת פרשנות אקטואלית לאור הנסיבות הקיימות. הנה, זאת הנבואה. מה אתה צריך לתת? הייתה נבואה, נאמרה, והנה ההזדמנות. מה התכוון הקדוש ברוך הוא? כשאמר בידי שמואל הנביא, קרא השבט מלכות ישראל מעליך, ונתנה לרעך הטוב ממך, מה התכוון? הנה, זה משהו. והמון מקרים אנחנו אומרים כך, וזה צודק. איך... בדיחה מפורשמת מאז שהיינו עוד ילדים בבני עקיבא ושאין פה אחד שלא שמע אותו לפחות שמונה פעם על אדם שטובע בים ומתפלל על הקדוש ברוך הוא מזכיר את זכויותיו ואת זכות אבותיו ואת זכות אבות אבותיו וכבר יש לו תחושה שהקדוש ברוך הוא הולך להציל אותו והנה איזה ספינה מכינה בו ושולחים סירה ומגיע שם מלאך ומושיט לו את המשות ותעלה על הסירה כשהוא רגע לפני התביעה ומה הוא אומר? לא, תודה, אין צורך, כבר התפללתי לקדוש ברוך הוא יבוא להציל אותי. זאת כמה טעות גדולה. יש גם הבדיחה, יש גם הבדיחה הנגטיבית של זה. מוכר להם את הפעם, עם המגרש חניה. זה הבדיחה הפוכה. אבל נעזוב את זה כרגע. אני מדבר כרגע על הסיפור הזה. סיפורים מושב הסכם ובאמר. התפללת על הקדוש ברוך הוא, לא שלא הוא משמע את התפילה שלך, מה אתה רוצה? שירד מלאך צחוק כנפיים מהשמיים וירים אותך מהמים? הנה, אם הקדוש ברוך הוא שלח לכאן אונייה, ואונייה שלחה סירה, והמלאך על הסירה שלח משות. זה מה שהקדוש ברוך הוא הלך להציל אותך. זה נראה ברור מנה. לכאון, ואני אומר רק לכאורה, אני לא אבוא עכשיו, אני לא אכנס לסוגיה הזאת. יש, לדון, אני לא אשחזל, ואני יכול להסביר אותו, זה ייקח הרבה זמן. זה לא לכרגע, אבל אני רק רוצה להעיר על מדרש חז"ל מאוד מאוד בעייתי מבחינת התפיסה הציונית דתית שלנו. ומדרש חז"ל הזה הוא על החטא של יוסף, שלמה הוא נשאר שנתיים בכלא, שנתיים נוספות, בגלל שהוא אמר לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך כאשר היית הלך, והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה, כגונו בנפתי לצדדי וגם פה לא עשיתי ממנו כי שמו אותי לו. ומיד אחר כך ולא זכר שר המשקים את יוסף הישכחה. ומה מסביר רש"י? מביא את הפסוק, אשרי הגבר אשר שם בהשם יפתחו ולא פנה אל רעבים, רעבים זה מצרים. מה אתה הולך לבקש ממנו? לבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותך. מה זה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותך? אני קורא ומתפלל שהקדוש ברוך הוא יציל אותי. הנה שלח הקדוש ברוך הוא שני שרים, שניהם חלמו חלומות, נתן בידי לפתור את החלומות שלהם, החלום התקיים בדיוק אותו דבר. זה בדיוק שהקדוש ברוך הוא מציל אותי, מה אני צריך לעשות? רק להושיט את היד אל המשות, כלומר להגיד לאותו שר המשכים, תגיד לו שיוציא אותי מהקט. זה כל כך מתבקש שזה בדיוק מה שצריך לעשות. מה, גם את זה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד במקומך. כל תפיסת הציונות הדתית שלנו לא מסתדרת עם המדרש הזה. ודאי הקדוש ברוך הוא עושה את זה. עמדת באמצע המדבר, צמא ורעב, וביקשת שיבוא טרף. ומגיע המכונית, תושיט את היד, לבד. ואם אתה תושיט את היד בשביל שיעצור לך, זה לא נקרא אשרי הגבר אשר שם בהשם יפתחו ולא פנה אל רעבים. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילתך, שעכשיו עובר פה טרם. זה דבר כל כך מובן מאליו. טוב, אני יכול להסביר את המדרש ההוא ביוסף, רק שאנחנו לא עוסקים ביוסף, אנחנו עוסקים כאן. ואני רוצה לומר כמה הדבר הזה עלול להיות מסוכן. כמה הוא נכון במשל של הסירה? כמה הוא נכון במשל של הטרנד, וכמה הוא בעייתי במקרה שלנו, שבו אתה אומר, הנה זה המקרה שהקדוש ברוך הוא מתכוון אליו, וזוהי הפרשנות של הנבואה. זה לא פרשנות של נבואה. כשאתה מדבר על תפילה, ואתה אומר, הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות, כן. אתה מדבר על פרשנות של נבואה, אז זה גם מתאים לך להרוג, זה מתאים לך לעשות כל מיני דברים אחרים, ולהגיד, כן, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון. ואז לאן אתה מגיע? צריכים לראות גם את הצד השני של התמונה, גם את הצד החרדי יותר של התמונה, בבדיקה. ירובעם, כן, וזה הדבר, כן, נקרא שם אולי את הפסוקים. במלכים א' י' א'. פסוק הבא. הפסוקים כאן לא כסדרם, ואני תכף אסביר את זה, אבל העיקרון הוא מאוד מחפים. ירובעם בן נבט, פרק י"א פסוק כ"ו. ירובעם בן נבט, אפרתי מן הצרידה, בשם הצרורה אישה אלמנה, עבד לשלמה וירם יד במלך. וזה הדבר שהרים יד במלך, שלמה בנה את המילו, זכר את פרץ עיר דוד אביו, האיש ירובעם גיבור חי, וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכה, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. אתם רואים שהפסוקים כאן מבולבלים בסדרם. כן? די ברור שמה הפסוק הראשון, זה האיש ירובעם גיבור חי, והיה שלמה את הנער, כי יוסף לרעה, הוא יפקד אותו לכל סבל בית יוסף. זה לא בגלל שהוא יביא יד במלך, כן? זה כמובן לפני, נכון? ברור, נכון. מה? זה ברור שפסוק כ"ח לפני פסוק כ"ז. כלומר, הוא היה גיבור חי, הפקד אותו לכל סבל בית יוסף. בואו נמשיך. אם את שם איזה פרשה, לא קצת צריך להיכנס אליה, אבל אני לא רואה בנוס כזה. ואי בעת ההיא וירובעם נמצא בירושלים. ואני נמצא אותו אחיה של ימין הנביא בדרך, והוא מתכסה בשמלה חדשה ושניהם לבנם בשדה. ויתפוס אחיה של שילוני, ויתפוס אחיה בשמלה חדשה שלו, ויקריה של נוסע קרי. היום ירובעם קח לך עשרה קרחים, כי כה אמר אבוי אלוהי ישראל, אם מי קורא את המלאכה מן התרום, ונתיד לך את עשרה השבטים, ואשר בדרך כלל תהיה לו למען עבדי דוד, ומען ירושלים, ואני אשר בחר, וכולי וכולי וכולי. ואותך יקח ומלכתה בכל השעות הרי נפשך והיית המלך על ישראל. במה הסיפור הזה דומה אלינו? פשוטה? קריאת הבגד. כן, יש כאן קריאת הבגד, מעניין להסתכל. שוב, ברור לחלוטין מה הסדר הפסוקים, ואני אומר שוב. יש כאן שלושה אירועים, אני רוצה לראות את הסדר. מספר אחד, ויהיה שלמה את הנער כי עושה מלאכה, הוא יפקד אותו לכל צוות בית יוסף. מספר שתיים, ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושלים, ימצא אותו כי אשר לבנים אני בדרך, הוא מתכסה בשמר הדשא, שניהם ללכת בשדה. מספר שלוש, וזה הדבר אשר הרים יד במלך, או וירים יד במלך. כלומר, ירבעם מתכסה בשמר הדשא. בואו תגידו לי את זה בעברית יותר מודרנית. ירבעם מתכסה בשמר הדשא. ירבעם תופר לעצמו חליפה. זה בדיוק. כלומר, נהיה כבר על סבל בית יוסף, נהיה כבר אחראי, כבר כולם יודעים, כסף שמה חדשה. ירבעם עושה כדבר מוזר. הוא הולך לבשר על המלכות. הוא תמס את הבן שלו בקורא אותו, אבל זה בדיוק הפוך משמואל, נכון? מסכימים? שמואל מבשר על הפסקת המלכות, אז הוא קורא הבגד. וכאן ירבעם מבשר על מלכות וקורא הבגד. זה דבר שלא יעלה על הדעת. מה אתה קורא לי את הבגד? תפרתי חליפה. רק מה משמעות קריאה את הבגד כאן? אדוני, תפרת חליפה, אבל אתה מקבל מתוך הרק 5/6. אני לא יודע. זה בעצם. אל תתפור לך כך חליפה שלנו. אני יודע לך, רק 5/6. זו היא משמעות קריאה את הבגד. קריאת הבגד. אבל קריאת הבגד זה לא לבשר לו שהוא יהיה מלך. ירבעם כבר חושב על זה לבד, הוא כבר נהיה קהל סבל בית יוסף, כבר יש תסיסה, כבר יש כל הדברים האלה. והוא אומר לו, תשמע, אתה תמלוך, אבל עם חליפה קרועה. כלומר, אתה תמלוך, אבל על 5/6. כך לקהל סבל קרועה. ירבעם שומע את הבשורה, מה הוא עושה? אני מעריך שחסר לי כאן איזשהו שלב מסוים שלא אמרתי לכם, זה מה הוא? הרי יש כאן כל מיני סיבות לכך, לא ניגע בהם כרגע, לאי שביעות רצון מן השלטון. ויש ודאי אווירה כזאת של כיכר תחריר או של רחוב רוטשילד. יש איזה מין אווירה כזאת של אי שביעות רצון מן השלטון. מה אומר לעצמו ירבעם? זה. אי השביעות הזאת מיד של הרצון מן השלטון, מה זה? זה מה שהנביא אמר לי. הרים את דגל המרד ומכריז על מרד בשלטון, זאת אומרת, אין הסיבות נמצא. אין סכנה גדולה משהו. כשאדם מתיר לעצמו את השולחן ערוך, יש לבוא. והנה, זאת המציאות שמתחברת אל הנביא. אולי זאת לא המציאות שמתחברת אל הנביא. אולי הקדוש ברוך הוא התכנס לתנאות. על בסיס מה אתה עושה את זה? הפרשנות הזאת עלולה להיות דבר פשוט על נביא. אני יכול לקחת דברים, אני לא יודע עד איפה ולאן. ואני אומר את זה שוב. מה ירבעם עושה להמשך? בעקבות המרד, מה עוד ירבעם, עוד מפעל חשוב של ירבעם, מה הוא? מה? הגליל. בואו נראה. פרק י"ב פסוק ד', היום ירבעם בן נבט, אתה שוב הממלכה לבדואים, אם יעלה העם הזה לעשות זאת בבית המלך בירושלים, שם למען עשה זאת אדוני מרחבם, מלך יהודה והרגמונים, ושאבו לרחבם מלך יהודה. ויבאס המלך ויעש שני עגלי זהב, ויאמר להם רב לכם לעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר יעלוך מלך ישראל. מה אומרת שירבעם היה צדיק גדול? עוד אומרת הגמרא, מה אומרת? שהעגלים האלה מה היה? חותמו של אחיה של אבי. אחר כך אומר לגמרא, אני הוא, יהוא צדיק רב אבא, ומה טעם טעה אחרי העגלים? חותמו של אחיה של אבי. העגלים היו בהכשר בית דין צדק של אחיה של אבי. איפה היה הכשר של אחיה של אבי לעגלים? חלילה מלומר כזה משפט. עושה רושם שכל מה שירובם עושה, הוא עוסק בפרשנות הגבוהה. הרי קדוש ברוך הוא אומר שאני אמרת, נכון? אבל הרי אם יישאר המקדש בירושלים, אז אני לא אשאר בה. אם ישבו כולם על רחבה, ממילא מה משמעות הנבואה שאני אהיה מלך? אני צריך לבנות אלטרנטיבה דתית. בירושלים. אחר כך כבר אפשר לתת את כל ההצדקות. לבניית אלטרנטיבה דתית. זה מהווה העגלים והמים אלטרנטיבה דתית בירושלים. לירושלים אני לא יכול להגיע, זה במדינה אחרת, זה במדינה אלטרנטיבה דתית. אין. הכותל מול הר הבית כבר אמרנו, כן? מקום אחד קשה להגיע, אז בואי נתפוס את הדתית הזה בגלל. אבל זה הכל פרשנות של נבואה. אבל אוי ואבוי, כי אתה מפרש, אתה מרשה לעצמך על בסיס הדבר הזה לעבור על ההלכה. ודאי זוכרים, היה לנו הפטרת השבת. בואו נציץ רק שם, כדבר האחרון של העניין הזה, ואני ממשיך את הפסוקים בסדר, אבל פה אנחנו עומדים בצומת דרכים מאוד חשוב, שאני לא יכול לדלג עליו. נפתח לי לכאן בזכריה הדלת. אני שם עוד, אין לנו הפטרה. והיה שם המלאך הדובר בי, ויראני כי איש אשר יאור משנתו. ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואמר, ראיתי בעיני מנורה זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נראותיה עליה, ושבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר בראשה, ושבעה נראות מלא אחד מן הגולה ואחד לעצמה. וואי, לא מודאי, אני שואל לכם שאלה פה. עולות שם כל מיני שאלות, ואני לא יודעת איך עכשיו תראית, אבל עולות שם כל מיני שאלות. האם המציאות שאנחנו נמצאים בתוך המציאות של גאולה, או המציאות של חורבן? ניסו לבנות בתחילת המזבח, הגיע צו הקפאה מקור של הפעם. ניסו עכשיו להתחיל לבנות עוד פעם, בלי רישיון, בא פתאום פחת עבר הנהר, תתנאי, ואומר לי נתן לכם מישהו לבנות, לקח את השמות של אחי הקהל, להביא אותם איזה מלך פרס. אנחנו נתראים בתקופת בנייה, זה לא הולך. נתאים לו שאנחנו לא כך הולך. מצד שני, יש תחושה של הציון, יא, מביאים פה. באים העם אל זכריה, שואלים אותו, זכריה, ההבקה בחודש החמישי, ננזר כאשר עשיתי זה כאן השני. תשאלה, אבל הוא יום שצריך לבכות בו. כלומר, אנחנו נותנים לתקופת שיעבוד, אנחנו רוצים כבר תקופת גאולה. זכריה הולך לקבל נבואה, מה מראים לו? נבואה, צהר, דלקי, צ'מן, שני ידים! מה פירוש? מה אתם מבינים? מה?
גאולה.
אתם אנשים אינטליגנטים. זה חכמים. וזכר היה אדם, היה אדם לא אינטליגנט ולא חכם. מה היה? מה אמר? המלאך הדובר בי, לאמור, מה אלה אדוני? המלאך היה יהודי חכם, ממש כמו אוריה. ואז המלאך הדובר בי, והיום אליי, הלא ידעת, מה, אתה לא מבין? מה אומר זכר היה? אמר, מה? לא אדוני. היה ויום אליי לבוא זה דבר הזי ולזובבל יבוא לו וחי לו לרק אם דורכי אמרו נצלות מיתר הרדות ונזכו לבין למשור ומוציא את האבן הארוכה תשעות חד חנלה ואי דבר הזי אליי לבוא ידי זכו לבין יצלו את הבית הזה וידבתי מצאני וידעתי כי אדוני צבאו שלך אני אלכה כמעט ביום קטנות ושם חו ורואו ידי ונדיב יזכו לבין שבה אלה עיני אדוני הם המשוטים בכל העם למה הדבר הזה כל כך פשוט לנו להבין לזכריה היה כל כך קשה להבין לא רוצה. אבל אם הוא היה מתרגם את זה בשכל, הוא היה מה שבדיוק קוראים בעברית טובה, נביא שקר. הוא לא קיבל את זה בהשגה העברית. ואז הוא שואל את המלאך מה זה, כשהמלאך אומר לו, הוא גם מקבל את זה בהשגה העברית. זה. שם הוא קורא את זה בהשגה העברית. כמה מסוכן. הוא מקבל את הנבואה עם שכר, אתה אומר, או, הנבואה בדיוק התקבלה לזה. נחזור אלינו. ואז על זה, זה לא בדיוק זה, ואז כבר משנים את הנבואה וככה, וכבר אדם יכול להרים את החרב שלו ולהרוג מישהו, בגלל שיש מצוקה. והמצוקה מתחברת עם נבואה, והנבואה מתחברת עם פרשנות, ואנחנו חוזרים לספר שמואל, למה אנחנו חוזרים? לאמירה שנאמרת כאן, אמירה מאוד 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 חשובה. הנה ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר השם אליך, הנה אנוכי נותן את האבך לידיך. ועשית לו כאשר איתה עובד. הנה, זה בגלל של דוד שאתה מתכוון, והנה הציטוט, הציטוט לא כל כך. זה מה המקום של הדרך? מתחבקו עם מצוקה ועם מלחמה אמיתית של הישרדות על החיים. הנה הזדמנות להיפטר מכל הסיפור. שאול הוא רודף מכל בחינה. בתוך רודף הוא במוות ברור. ויקום דוד. וכאן, מניף את החרב. מה הוא מתכוון כשהוא מניף את החרב? לא לכרות את צף המיף. מה הוא מתכוון? לכרות את ראשו של שאול. מניף את החרב? שגעת פה את תובימה, על עקדת יצחק. אני מתודה למחשבה. כן, תודה לי טוב. על עקדת יצחק. רואים שם את הכל, רואים את אברהם, מניף את הסכין, יכול לשחות, ופתאום. בטבעה שלו. כן, פתאום, היה את זה, אבל הוא אומר, לא רוצה את זה. רעיון. כן, אני לא אומר, זה לא בדיוק שתי המקרות, אבל... מפרק קצת את הדמיון וכל זה רעיונות ודוד מניף את החרב וכמו שאומרים אצלנו, היד רעדה מה נפתח לך? והיד, במקום לכרות את הראש, את מה היא כורתת? זה לא סתם פספוס איזשהו משהו מתוך הלב של הבן אדם, שאומר לו, זה. אז הוא קורא את כנף המעיל. הוא לא קורא את כנף המעיל כדי להוכיח שהוא שוכב שלום. למה הוא קורא את כנף המעיל? הוא אומר, זה כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא לא אמר את זה. הוא מוכן ללכת עם הנבואה, אבל עד איפה שהנבואה היא. קריטת כנף המעיל, ולא הריגת הדמנה, לא הריגת משך. קוראת את כנף המעיל גיבור הקבע הוא אומר גם את זה לא הייתי צריך נבואה לא ציפתה עליי לעשות את המעשה הזה לא הייתי צריך להתחיל לתרגם הנה המקום שבו הקדוש ברוך הוא נתן לי את המעשה גיבור הקבע
אין דין רודף למלך?
יש דין רודף למלך וזה רגע של יבא אבל אני קודם כל רוצה לגמור את סביעת כנף המעיל אני לא יודע אם יש לי בה, כן? אבל אני רוצה לחזור עוד פעם. מדרש חז"ל, והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יכאב לו. ומה קורה שם כשמכסו אותו בבגדים ולא יכאב לו? פתאום קם עליו מישהו מביתו, ומה הוא אומר? אני הולך למלוך במקומך. חז"ל באים ואומרים לדוד, אתה זוכר שאתה עשית את זה לשאול? ובעצם כשקרצת את כנף מעילו, אמרת לו, אני הולך למלוך במקומך. אתה זוכר שעשית לו את זה? זה עכשיו מה שאדוניה עושה לך. מבחינה אסוציאטיבית, כאן יש בגד וכאן יש בגד. אז יש לנו גזירה שווה בגד בגד. אבל הדמיון בסיפור, והיורש הצעיר, שהוא הולך ללוך במקום המלך, הקיים כבר, הזקן. זה כמו בית, לא עצמם. יש מלך, הוא זקן, פחות מוצלח. אבל עוד אין מלך. ולכן שמואל בסוף ימר, שימה לנו מלך לשופטים, מה יעבתי? יש בעיה להתמודד עם מלך דוד. פחות מצוח, הוא קורא פחות טוב. אבל עוד אין למה. היה אחרי דוד אותו, ואחר כך נענש, וחסו בברידים, ולא יחד. ואדוני. נלך כאן השאלה של דוד. אם אין דין מודף במלך, למה שלא יהיה דין מודף במלך? מה אם יש מלך? שום כזה, שום רוצה להחליט כאן 600 איש. למה שלא יהיה דין מודף? אני חושב, הדבר הזה מפקיד מלך דין מודף. מה?
אבל הרוג שישי
זה הרוג שישי. נמצא בתקופת הבית השני ואוי 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 היום הרב בא למלך לנצוח 1.25 מיליון יהודים, מלא כזה בעבודה. אז מה התשובה לשאלת הזאת דוד? מה אתם אומרים? כאן זאת כבר שאלה גדולה. ואותן התשובות הן מאוד 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 פרטניות ומאוד לא מאפשרות להדגיש מי של הלוויתם. השאלה היא כמובן אם יש אלטרנטיבה. אם יש אלטרנטיבה אתה לא צריך לה. השאלה מה נקרא את אלטרנטיבה? איזה סיכון אתה יכול לקחת על עצמך? איזה סיכון אתה חייב לקחת על עצמך? איזה סיכון אתה לך לקחת על עצמך? אפשר לתת בדבר הזה שולחן ארוך? כל אחד נמצא במקרה שלו ובשטח שלו כמו שאנחנו אומרים ובמצוקה שלו אין שום אפשרות לדמות מי תלמיד. אי אפשר לשבת את הקורסה ולהתחיל לדון אדם מה הוא עושה כשהוא נמצא במצוקה נפשית שם בתוך מערה. אולי אפשר ברור שאם הרודף משיח השם הוא המלך דוד אתה איתנו? אם הרודף הוא המלך ברור שמסיבות לאומיות או מסיבות אחרות אתה תיקח על עצמך יותר סיכונים כדי להימנע מלגזור כאן דין רודף, נכון? מסכים איתי? אז אני אקח יותר סיכויים כדי להימנע מלגזור דין רודף. דוד כנראה, אני מניח, וזאת ודאי מידת חסידות, ודאי שאדם נורמלי כן היה עומד, ובצדק. דוד לוקח כמה סיכון גדול. הוא לא הורג, הוא עומד, אני אלך להתפייס, נראה אולי זה עצור, כן.
אני מאוד מסיימן את דן לגבי אישה שלא יכולה להרוג את הבן שלה שהוא מסכן אותה בלידה, היא אומרת, מנשמע יקרה תפלה. זה פחות או יותר מה שדוד מרגיש פה, בגלל שזה הכל על ידי נביאים, זה גם בכל הפרקים ותהילים שהרב הזכיר, דוד מרגיש שזה ציווי מהשמיים, וכל הוא לא ירגיש מהשמיים רוצים שהוא יטפל בזה, אז הוא ימשיך לפה.
מרגיש מהשמיים לא רוצים שהוא יטפל בזה. טוב, שזה צריכים פה לפחות רוח הקודש, יכול להיות
שלא. זה בדיוק הוויכוח, שאומרים לו, היום השם אומר לך, הוא שלח אליך את שלמה, כי הוא רוצה שתסיים את הסיפור.
אני מנסה לבחון כאן את דוד במושגים של... פיקול את דוד בגובה העיניים, לא של דוד שפועל מכוח כזה רוח נבואה או רוח הקודש. ושאלת השאלה, מה באמת אדם רגיל היה צריך לעשות? אם אתה בא ואתה מכניס פה משמיים, אמרו לו שלא יעשה את זה, הוא ידע שמשמיים אמרו לו שלא יעשה את זה.
התחושה שלו, הוא באדם שחי באמת, מכל ספר תהילים, הוא חי פה והוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא מדבר עם
הקדוש. על גבול שני עולמות, ואתה אומר, אולי זה התחושה, אולי, אני לא יכול לעשות. החיסרון של השאלה שלך, מהנחה שהיא נכונה ויכול להיות שהיא נכונה, אז אין לי שום דבר מה ללמוד מזה. שוב, אני אומר, פה דוד נראה שנקט למידת חסידות מאוד מאוד גדולה. לא חושב שכל אחד יכול היה לנקוט את זה. הסברה הפשוטה הייתה שהוא נקט. אבל לא כפרשנות לנבואה, ולא כחלק מלקיחת המלכות, אלא כחלק מדיני רודף רגילים. טוב. דוד יוצא מהמערה.
לא הבנתי איך זה מסתדר עם הפירוש הראשון שלנו.
מה?
לא הבנתי איך זה מסתדר עם הפירוש הראשון שדיברנו על שזה מעשה בעייתי משהו.
מה?
איך זה יכול להיות גם מעשה בעייתי וגם מעשה
חסד? איך עשית למה? מישהו קראת את כנף המגיל ולא הרג אותו, זה ודאי מעשה חסד בזאת. אני רק מתייחס לעצם לקיחת כנף המגיל. המחשבה הראשונית הייתה, אני מקיים את הנבואה, אבל הנבואה דיברה רק על מי ולא על ראש. על זה יקרא אותו ליבר. ואחר כך הוא מנצל את זה לטובה, שהוא מראה בכנף המעיל הזאת שפניו היו לשלו. בסדר? נתקל אגב, הבאנו הוכחה שכנף המעיל זה כנף מעיל של שאול ולא של שמואל. גם את המחלוקת, לחזק בכנף מעיל בעיקרה, מעיל שאול או מעיל שמואל, זה כבר דיבר. היום דוד שאול, למה תשמע דברי אדם לאמור הנה דוד בקש רעתך, הנה עוזר הוא אליך את השם, תמכה לא היה בידי במערה, הוא לא רחב, לא חסריך, הוא אמר לך, ידידי וכו'. ואבי ראה, קורא לו אבי, בגלל שהוא חותנו, כן? גם כנף מנחה בידי, כי בכבודי כנף מנחה בלא רגדר דרו, כן בידי רב אפשר, שלא חטאתי לך ואתה צודת, תפשי לקחתה. הוא אומר פה דברים קשים, אנחנו בהמשך העניין הזה נגע כבר בשיעור הבא. אני מזכיר שיעורים יהיו בשש וחצי.
Wow. Ja się już przed chwilą. Ja się już przed chwilą.